האמת, יש הרבה רגעים, אבל הרגע שקרה לי משהו שהם בדרך כלל כל אנשים והם אומרים לעצמם, אוי, אלוהים, מה אני אעשה עכשיו? זה שפיתרו אותי מהעבודה בתור שכיר.
שפיתרו אותך?
כן, עבדתי בישראל, במרכז זמנות, במחירות, ופיתרו אותי על שתי דברים. אחד, שלא היה לי מקום רגליים, הייתי במוקד מחירות, וניסו להעביר אותי לעמדה, מי שקצת מכיר אותי, אני קצת גבוה, אני 2.10 בגובה.
קצת. ראיתי אותו היום, הבן הכי גבוה בעולם.
כן, די גבוה. ושינו לנו מקומות, ובעצם אמרתי, תקשיב, אני לא יכול לשבת, אתה מכיר את העמדות במוקד מחירות, זה קדן. קיצר, זה היה העזרה הראשונה. אחרי שבועיים, לקחו לי את המייל מהמחשב, בגלל שהיה רק לנציג בכיר, לא זוכר מה זה היה, ובגלל שהייתי מוכר עם המייל, הייתי מוכר גם בטלפון וגם במייל. במקום להגיד לי כל הכבוד ולשים לכולם מייל, אז לקחו את המייל, אמרתי, טוב, אני הולך הביתה. באותו יום פיתרו אותי מהעבודה, הלכתי לים, חשבתי, ואמרתי, זה הדבר הכי טוב שקרה לי, אני יודע שמזה יבוא משהו טוב, לא היה לי מושג מה אני הולך לעשות, לא היה לי מושג מה זה אונליין, מה שאני עושה היום, אבל ידעתי שזה משהו שישנה לי את החיים, לא יודע, משהו בידיעה, אני זוכר, שבתי בים באלת, עבדתי ברול גרדן באלת, ליד הים, הלכתי לים, שבתי שם כמה שעות, וחשבתי מה אני הולך לעשות, האם אני הולך להישאר באלת, כי אין הרבה עבודה באלת, סיימתי תואר ראשון, אחרי כמה חודשים התחלתי לחפור, והגעתי לדברים שהגעתי, התחלתי לעשות אפליקציות, והתגלגלתי לעוד מקומות בתחום האונליין.
נגיע לזה, אבל שנייה. אמרת שתי דברים שבא לי שנדבר עליהם. אחד, זה שהתחלת לעבוד במחירות אחרי התואר.
לא, תוך כדי התואר הייתי שחקן כדורסל, ועבדתי במחירות, בטלפוניות.
אבל, אוקיי, אז לא תוך כדי, כאילו לא אחרי התואר, תוך כדי התואר זה היה.
זה גם אחרי התואר היה.
גם אחרי התואר עבדת במחירות. מה למדת?
כלכלה וניהול.
כלכלה וניהול, ואחרי התואר עבדת במחירות. שזה כאילו, בעיניי קצת מעיד על אולי על משהו שאני כאילו מרגיש אותו הרבה פעמים, שהאקדמיה לא באמת תורמת לנו למצוא את התפקיד שלנו, ובמיוחד היום, בעידן של היום.
אני יכול להשתמש בשפה לא יפה?
ברור.
זה חרת, כי למדתי סתם לגמרי. כלכלה וניהול זה תחום שאם אתה לא יכול להיות כלכלן, ניהול בטוח אתה לא לומד בניהול. זה רק נשמע טוב. כל מי שרוצה ללמוד מנהל עסקים, אתם לא תהיו מנהלים אחרי התואר. מנהלים הוא תוך כדי ניסיון צוברים. לא נהיים מנהלים. חיפשתי עבודה אחרי התואר. הציעו להיות טלר בבנק ב-5,000 שקל. בתור איש מכירות הייתי מרוויח 14,000-13,000 שקל. מה אני אלך להיות? אתה מבין?
איש מכירות.
ברור. טוב.
יושב איתי היום טוליק אנטולי אידלמן. הוא מכנה את עצמו יזם אינטרנטי, אנשים אחרים מזהים אותו ומכנים אותו מנטור, גם מוביל ומשפיע על דעת הקהל, הבעלים של החשדניסטים ובעלים של עוד כל מיני עסקים. טוב, אז התחלנו לדבר מקודם על תואר ראשון ומה עשית אחרי התואר, אבל לפני כמה חודשים חזרת אתה, אשתך והילד, מתקופה של נוודות במזרח. אז במילה, מה זה להיות נווד, מעבר לזה שיושבים עם לפטופ איפה שרוצים בעולם ועובדים בעסק, ואחרי זה גם אני אשמח לשמוע על מה זה להיות נווד עם משפחה, שזה נשמע לי גם סוגיה מורכבת.
אוקיי, אז קודם כל, נווד דיגיטלי זה לא רק בעצם להיות בעולם ולטייל ולעבוד, מבחינתי נווד דיגיטלי זה כל אחד שיש לו עסק אונליין ויכול לעשות את זה מתי שהוא רוצה, אז זה לא חייב את נווד בעצם אחד שבעצם נמצא בחול. היינו כבר תקופות בחול של כמה חודשים בלי הילד, לפני שנולד, הוא בן 3 היום, הוא כבר היה ב-16 מדינות. אני לא מכיר הרבה ילדים בני 3 היו ב-16 מדינות, שזה די מטורף.
מטורף לגמרי.
והיינו 3 חודשים עכשיו בתאילנד, בבורמה ובאודו. קודם כל היה מאתגר, כי זה מדינות שלא הומלץ להגיע לאודו ולבורמה בתור נווד דיגיטלי, האינטרנט שם ברוב מקומות לא משהו. והיה מאוד מאוד מאתגר, אבל בתור משפחה זה היה יותר מאתגר. כי שעשיתי את זה בלי הילד, יש לך זמן שלך אתה עובד, אבל כשיש ילד זה הרבה יותר מסובך. והיה הרבה פחות זמן לעבוד, אבל מצאתי את השעות בעצם לעבוד בלילה, בשעות המתות, חוויה מטורפת לטייל עם ילד, רק מי שיש לו ילדים יכול להבין את זה. 3 חודשים, עכשיו אנחנו שוב יוצאים במרץ לדרום אמריקה, ברזיל, ארגנטינה, פרו, ל4-5 חודשים.
איזה יופי.
וכמו שאומרים, זה החלום, כל פעם שאנחנו פוגשים איזו משפחה שמתארת תקופה ארוכה, אבל הם בעצם פשוט לקחו חופש מהחיים, אתה מכיר את המשפחות האלה שעושות את זה, וואו, זה החלום שלנו. אז אמרתי להם, יש דרך להגשים אותו. אנחנו עושים במקרה, אנחנו מקליטים את הפודקאסט ביום של הכנס שאנחנו עושים על התחום הזה. ואומרים, לא, אנחנו לא יכולים, זה קשה, זה פה, זה שם. קיצור, זה חלום, באמת זה חלום, זה לא סתם, אני אומר את זה בשביל להדליק מישהו, זה חלום.
לגמרי, גם סתם, אני קורא בפעם השנייה את חשוב והתעשר של נפוליאון היל, והוא אומר, בעיני אני מאוד מתחבר לגישה הזאת, שהשלב הראשון בכלל בשינוי ושיפור החיים שלך, עזוב כסף בכללי, זה קודם כל מתחיל במיינדסט ובתודעה, ומה אתה מחליט לעצמך.
לגמרי.
מתחיל בהחלטה, שההחלטה היא, כאילו לפני שמקבלים החלטה, צריך קודם כל להבין שזה באמת משהו שאפשר, שזה אפשרי לעשות את זה. ואמרת פה שתי דברים במהלך הטיול, שזה כאילו קצת נשמע לי מאוד מעניין, במיוחד לאנשים שהם עם ילדים. כי ברור לכולם שאפשר לעשות כסף בדיגיטל, שאפשר לעשות כסף דרך האינטרנט. זה...
לא ברור לכולם. לך ברור.
אני חושב שזה היום די ברור, ומי שלא ברור לו, כי הוא לא רוצה להבין שזה אפשרי.
אתה צודק, ל-95% זה לא ברור, אתה פשוט מסתובב בחברה של אנשים שזה ברור להם. בוודאות.
טוב, אני מבין מה אתה נוסק. אתה אומר, תשמע, אתה, בגלל שאתה שם ואתה עושה כסף דרך האינטרנט,
אתה גם מכיר אנשים שעושים, אז אתה אומר, וואלה, לרוב ברור, יש את החלק שקשה להם עדיין, אבל רוב האנשים אין להם מושג.
אבל רוב האנשים כן קונים דרך האינטרנט, ומבינים שמישהו עושה את זה דרך האינטרנט. אז בעיניי יש שם הבנה בסיסית שאפשר לעשות את זה, רק הם לא מבינים איך הם יכולים לעשות את זה.
גם נכון.
ועל זה, וזה, אני מסכים איתך באיזשהו מקום, שכאילו אנשים איפשהו מאחורה בראש, יושב להם ההבנה שזה אפשרי, רק הם לא יודעים איך עושים את זה פרקטית. ובמיוחד, איך אפשר לטייל ולעשות את זה, שזה אולי אחד הדברים היותר מאתגרים היום.
זה לא לטייל כל כך, זה כאילו, זה חיים. אנחנו, יש ימים שהיינו פשוט נשארים לעבוד, כאילו, זה לא, לא מתחני, אוי, איזה בס, היום עבר ולא טיילנו, אנחנו יודעים שאנחנו עושים את זה כל החיים.
נכון.
שזה ה...
אתה צודק, אתה צודק. אבל גם אמרת שתי דברים, אז על זה אני רוצה לדבר, במיוחד לאנשים שיש להם ילד. אחד, זה הקטע של בייביסיטר. זה קצת מצחיק לשאול, אבל כאילו נגיד אתה רוצה לעשות משהו עם אשתך.
טוב, אז קודם כל, היה לנו בטיול הזה נפילה של הילד. הוא נפל למדרגה המקלחת ופינוי בית חולים בתאילנד, מהאיקוס המת, שעתיים, ספינה, מונית.
וואי וואי.
יש לנו ילד שהוא אוהב לרוץ, לקפוץ, להשתולל. חשבנו להשאיר אותו עם בייביסיטר מדי פעם, ויתרנו אחרי האירוע הזה, והוא נפל עוד פעם במהלך הטיול, כאילו, שאתה נמצא בסביבה כל יום אתה במקום אחר, מלון אחר, הוא נפל בתוך חדר, החליק, כי פשוט הייתה מדרגה, אז כל חדר, זה לא מותאם לילדים.
כן.
אתה מבין? אז זה מפחיד. חשבנו להשאיר אותו עם מישהו, ישראליות כל פעם בעוד ומיוחד בגואה, איזו חמוד, בוא נשאיר. אשתי לא הסכים, הבא איתנו לכל מקום, מסאז'ים, מסע גם איתנו, עשו לו מסאז' רגליים לידינו. כן.
איזה צחוקים. תראה לי אחר כך תמונות.
היה הרבה.
אוקיי, אז הדבר השני שרציתי לשאול, זה לגבי עבודה. איך עושים את זה תכלס? כי נגיד שאני הייתי תקופה של נוודות, אז הייתי פשוט יוצא מהבית, הולך לאיזה אופן ספייס, גם ככה מכיר אנשים, וגם באמת מצליח לעבוד. איך עושים את זה עם ילד קטן?
אז ככה זה צריך להיות. קודם כל, אתה צריך באמת ללכת מקום שיהיה לך נוח לעבוד. במקרה שלי, ספות, ספסלים, מקומות, דרך הטלפון. היום העסק שלי כבר ציפה יותר מתקדם, אז אני לא עובד מול לקוחות באופן ישיר, אני יותר מנהל את העסק. בשיטה שלי מאוד מאוד קשה היה, כי היינו במקומות שלא היה, כאילו את הדברים. אתה חיפשת מקומות כאלו של נוודים בדרך כלל, נכון?
נכון.
אני לא חיפשתי, הייתי במקומות שאין אינטרנט, הייתי באי אנדמה נגיד.
כן, גם
שם, עכשיו, בכנס היום, אשתי תספר, שם אנחנו עושים עכשיו עסקים, באי אנדמה.
וואלה.
אנחנו מוכרים בתי מלון, כי אי אפשר להזמין מראש, כי אין אינטרנט.
נכון.
אנחנו מוכרים.
מדהים.
אז איפה שהיה אפשר עשיתי, אני לא אגיד שזה לא פגע לי קצת בסיסטם של העסק, פגע. במיוחד שלא הייתי מחובה 10 ימים באנדמן. אבל העסק הוא מבחינתי דבר שני, לחיים עצמם ולחיים של המשפחה. מבחינתי הוא אמור כאילו, הוא זה שאמור לשרת אותי, לא אני אמור לשרת אותו. ולא מעניין אותי גם שאני לא מתקדם בקצב שהייתי אולי רוצה להתקדם קדימה, וזה סבבה לי.
מגניב.
כן.
אוקיי, אז התחלת לדבר באמת על על הביזנס, אז גם אותי זה מעניין להבין ממה אתה מתפרנס, כי מי שלא מכיר, אז טוליק יש לו גם באמת את המותג של החשדניסטים, שזה מעין חברת שיווק שיש לה קהילה משל עצמה, וקבוצה באמת אחת הפעילות שאני הכי פעיל בהם, אבל גם הכי פעילות בפייסבוק, לפחות ממה שאני מכיר, יכול להיות שיש אחרות יותר, אבל... זה מההתנסות שלי, אבל גם יש לו עוד שתי קבוצות, אחת של נוודים דיגיטליים מתחילים, ושתיים של אנשים שרוצים להקים מוצרים דיגיטליים, שזה למעשה קורסים אונליין. ובנוסף לכל זה, הוא גם משהו שקשור לאפליקציות שאין לי מושג מה זה אומר. אז אני אשמח ככה להבין ממה אתה עושה כסף בדיוק.
אז אני אספר. קודם כל, יש לי איזה 20 קבוצות. אתה מכיר רק 3.
יש לך 20, אוקיי.
לא שלי, כי אני לא מנהל את כולם, אבל גם אני עובד עם צוות. קודם כל, אני, התחום שלי זה אפליקציות. גם היום יש לי ברנד די גדול, יש משחקי בינגו, שעד היום לדעתי מכניס לי 50% מהכנסה, ואני מתעסק עם זה אולי שעה בחודש. יש לי משחק מאוד גדול של צביעה, שאני פשוט לא יודעים על זה, כי אני לא מספר על זה בקבוצה, שעם 3-4 מיליון הורדות, ובעבר עשיתי משהו כמו 1,000 משחקי סלוטים, פעם הייתי מתפרנס רק מאפליקציות.
רגע, אתה מפתח אפליקציות או רק משווק אותם?
אני הייתי גם זה שכאילו לוקח פרילנסרים, כן? אבל בהתחלה הייתי גם זה שמפתח, הבנתי שזה נורא מסובך לי, והמקסימום שיכול להגיע הוא די מוגבל, אז התחלתי גם לעבוד עם בעצם שותפות. יש לי כמה שותפיות בארץ וגם בחול, עם כאלו שמפתחים אפליקציות. פשוט לוקח מוצר שהוא טוב, יודע לשפר אותו, יודע לשווק אותו, לוקח בין 30-50% מהמוצר, ויש המון המון אנשים מוכשרים שאין להם מושג בשיווק שיודעים לפתח, אז זה בעצם הווין-ווין.
מדהים.
היום, עד היום אפליקציות, אני חושב שזה רוב ההכנסה. יש לי את הצוות שלי, שעדי נגיד, אתה מכיר את עדי? אתה מכיר אותה, לא? עדי אנקונינה.
מכיר את ה...
היא המנכלית של החשדניסטים, היא בעצם היום נחשבת לאחד הטובות בעולם בתחום האוטומציה, ובעצם התחיל איתי בתור עובדת כאילו, היום אנחנו שותפים בתחום הזה, בתחום האינסטגרם ובוטים לאינסטגרם. יש לי בחור בשם איגור, שהוא מנהל את כל התחום של האפליקציות, עובד מול לקוחות, אני עובד רק מול שתי לקוחות גדולים, כבר עובדים איתי שנתיים בערך, וזה בעצם רוב הפרנסה שלי. בתקופה האחרונה, מהחשדניסטים גם התחילו להגיעו דברים, אבל זה ממש בקטנה עדיין, והתוכנית הגדולה שלי ל-2020, זה באמת, דיברנו על זה פעם, להכשיר אנשים לעבוד אונליין, כאילו בקטע לא משהו מסוים, כל אחד והחלום שלו כאילו. אבל יש איזה סיסטם מסוים, שאני גם הולך לדבר בכנס היום, איך להתחיל. רוב האנשים מתחילים מדברים גדולים ומסובכים מדי, אתה מבין?
כן.
להתחיל זה לעשות שירות בשביל כסף. כל אחד יכול.
מסכים איתך לגמרי.
אז זהו. זה בערך המקורת פרנסה. יש לי עוד כל מיני דברים, אפיליאט וזה, אבל זה יותר בקטנה. עדיין התחום הגדול זה אפליקציות, וזה תחום שאני עושה כבר 5-6 שנים.
5-6 שנים בתור זה, הבנתי.
בתור מי שעושה, נותן שירות, חברה לקידום אפליקציות וכך הלאה, כן.
אז בהקשר הזה, אני גם קצת טכנולוג ומתעניין בקידומים וכו', אבל אחד הדברים שאני שם לב היום, שבאיזשהו מקום אפליקציות כבר נהפך, כאילו, זה שלהם יורד, החשיפה יורדת, יש פחות התקנות, הם מעדיפים הכל ווב היום ולא להתקין אפליקציה, זה פוגע בקידום?
לא, 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 לא חשבתי על זה אף פעם. אני יודע שיש יותר פלאפונים, יש יותר אופציות לאנשים שיודעים אפליקציה. אני יכול להגיד מה שכן, שהתחלתי לפני 6 שנים, הקושי היה לעשות אפליקציה בכלל. היום אנחנו מעלים את זה בתחום מסוים, 3 אפליקציות בשבוע.
וואו.
אנחנו יודעים לשכפל בעצם יחידות רווח, ולשכפל את זה עוד ועוד ועוד. אנחנו גם מפזרים את זה המון חשבונות, כדי שלא יתפסו אותנו. אף אחד לא על השם שלי. זה לא משנה, אני משלם על הכל מס, כן, שלא יהיה טעות, אבל מבחינת החנויות, גוגל, אפל, הם לא יודעים מי מה, כי בעצם זה מפוזר לזה, והכסף לא מגיע בכלל מאפליקציות, הכסף מגיע מבחינות פרסום.
נכון.
חיצוניות, אז אף אחד לא יכול לשייך את זה גם. זהו. מה שאלת?
שאלתי אם התחום הזה של אפליקציות הולך לרדת, כי היום הכל עובר לווב. אבל למרות שאם אתה עושה כסף מהפרסומות, אז גם בווב זה יהיה אותו עיקרון.
אז אני אגלה לך שעכשיו רוב הכסף מגיע דווקא מאפליקציית ווב.
מווב?
לא, רוב הכסף, אבל יש תחום מאוד מאוד גדל, שגדל אצלי, של אפליקציית ווב, ואנחנו מנצלים שם איזה פרצה קטנה.
מגניב. אז התחלת ממש בהתחלה לספר על אילת, ועל ככה שאחרי התואר היה לך... אני כאילו מנסה להבין איך התגלגלת למה שאתה היום.
קודם כל... אני הלכתי לשחק כדורסל, לשחקן כדורסל בליגה לאומית וליגה ארצית, בגלל הגובה. וזה הייתה הפרנסה שלי עד גיל 24.
באמת?
לא עבדתי בשום דבר אחר, הייתי מתפרנס מגעתי כאלה 5,000-7,000 שקל, זה היה סבבה לי בתור סטודנט.
כן.
ולאט לאט הבנתי שאני יוצא, יש לי זמן, כי אני משחק 3 פעמים בשבוע במשחק, כאילו. כל שחקן כדורסל יש להם המון המון זמן. רובם לא עושים עם זה כלום. אבל אני החלטתי שאני הולך לעבוד גם, כדי להרוויח עוד כסף. תוך כדי התואר, שכבר שנה שלישית לא הייתי מגיע לתואר, זה שימם אותי ברמות. ובעצם, אחרי התואר המשכתי לעבוד, פיתרו אותי מהעבודה, ואז חיפשתי מה אני עושה. ראיתי פרסומת, אני מכיר את הפרסומות האלו, בוא תעשה כסף, אז זה היה סרטון יוטיוב של בחור בשם דניאל, לא יודע מה קורה איתו היום דרך אגב, והוא הסביר איך עושים כסף באפליקציה בשיטה שהתחלתי, וזה נראה לי כאילו הגיוני, אבל להתחיל את זה, לא הייתי אנגלית בכלל, זה היה מסובך נורא. חפרתי, 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 עד שמחר לי קורס, ב-4,000 שקל. עכשיו, הוא מחר לי את זה ב-4,000 שקל, בתשלומים של 4 כפול 999. אני רק פתחתי פייפל באותו תקופה. לא היה לי אפילו אייפון, לא היה לי כלום, היה לי טלפון רגיל כזה, שנוקיה, לא הייתי הכי טכנולוג כלום. ולא ידעתי שזה 999 כפול 4. לא הייתי קונה את הקורס שלו בחיים. פתאום בחודש השני קיבלתי עוד פעם חיוב. לא קלטתי שזה כפול 4. וואו. אז אמרתי, 999 שקל, זה סבבה לי. אבל כל כך רציתי להצליח, וזה אחד הדברים הכי חשובים, הייתי על זה כל היום, כל הלילה, כל היום, כל הלילה.
על מה, על הקורס שלו?
גם על הקורס, וגם על... התחלתי לעקוב אחרי אנשים שעושים את זה, התחלתי להגיע לאמריקאים בלי ידעת אנגלית, הייתי עובד איתם בגוגל טרנסלייט מדבר, וגיליתי שמה שהוא עושה זה לא נכון. ואמרתי לו, זה לא נכון מה שאתה עושה. אתה במקום, היינו בעצם בונים קוד ומשכפלים את הקוד. אמרתי לו, אתה לא צריך לבנות קוד. יש קודים מוכנים. הוא אומר לי, כן, אז זה, כבר אני עושה את זה עכשיו ככה. אני עושה, אז למה לא אמרת לי, למה אתה אומר לי לבנות קוד? הוא אומר לי, כן, אבל זה יותר, כאילו, זה חדש. אני עושה, אז למה אתה לא מספר? אני כמו מטומטם, אני עושה לבנות קוד עם עודי ופקיסטני במינימום, כאילו, אתה יודע, כבר 3 חודשים. קניתי קוד, עשיתי משחק ראשון. אמרתי, וואלה, ראיתי את הכסף נכנס, דולר, 2, 3, 4. שכפלתי את זה לעוד משחק. המשחק הראשון שלי אי פעם, אם תחפשו עכשיו בגוגל, נקרא נחש את החיה. היה לו בארץ משהו כמו 500,000 הורדות.
אוקיי. הראשון שעשית היה לו 500,000 הורדות?
בטוטל, כן, בעברית. עשיתי אותו גרסה בגס דה פט, נחש את החיה. האנגלית לא תפס, כי יש מלא תחרות. בארץ הייתי בין הראשונים. אז הוא עשה מלא הורדות, עשה לדעתי 20-30,000 דולר בטוטל, מאפליקציה אחת, שכפלתי את זה, גם אחרי זה עוד אפליקציות. עד היום האפליקציה של הניחוש מילים הכי מוצלחת, שזה הראשונה בעברית, והיום היא כבר לא קיימת, כי הורידו לי את החשבון לפני כמה שנים, אבל היה אנשים שאמרו לי, אני מכיר, שחקתי את זה. סתם האפן. אתה כאילו כותב, יש כזה כמו לפתוח, אתה יודע, לפתוח כזה חיה, ואתה צריך לנחש מה החיה.
לא, כזה כמו טריוויה סוג של?
כן, 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 זהו, זה הכל. אז מה עשיתי? עשיתי הכל לבד. מצאתי את כל החיות, הבנתי איך מורידים תמונות בחינם. היום זה היה לי מובן, נכון? אז זה לא היה מובן בכלל. חיפשתי אחת-אחת באינטרנט, בגוגל עם זכויות יוצרים, הורדתי אחת-אחת, ערכתי אותם, גזרתי, שלחתי למעצב, הכל לבד. משחק ראשון, חודשיים לקח לי, היום זה לקח יומיים.
וואו.
כן.
מגניב. אז בהקשר הזה, כאילו מי ששומע, הרבה פעמים מנסה להבין, טוב, מה אני לוקח מזה? איך אני גם... יכול, זאת אומרת, שתי דברים שאפשר ללמוד. אחד, זה לפעמים שווה לשלם על קורסים יקרים, רק בגלל שהם מביאים לנו שתי דברים. א', אולי הרבה ידע, כי באמת אפשר, אם זה יקר, אז כנראה שיש שם המון המון תוכן, אבל שתיים, זה שאנחנו משלמים על זה הרבה כסף, זה גורם לנו להיות הרבה יותר אינטואיט, והרבה יותר להתאמץ ולהשקיע, כדי לפחות להחזיר את ההשקעה, לפחות להגיד, יו, אולי אני שלמתי עכשיו, שלמתי עכשיו 4,000 שקל, אז אני רוצה לפחות שיהיה לי משהו שיהיה שווה את זה. הבנתי. אז הבנתי איך התגלגלת לכל זה, ומה הסיפור של החשדניסטים? מה זה השם הזה, ואיך זה נולד?
אוקיי, אז זה תקופה לא טובה שלי, שחיפשתי דברים נוספים לעשות, אחרי שהיה נפילה באפליקציות, כי יש שינויים, ואחד השינויים היה שאי אפשר כבר לעשות יותר מדי ספאם, כמו שעשיתי. והייתי בקבוצה שנקראת אנשי העולם החדש. אתה מכיר אותנו, דיברנו על זה קודם.
כן.
וחסמו לי פוסט. אמרתי להם, מה חסמתם לי? אמרו לי, זה לא מתאים לאופי של הקבוצה. והפוסט היה משהו שקשור לאמזון, לאיזה רעיון שאני הולך לעשות. סתם, לא יודע, בחור שהכרתי, אם אתי נעשה רעיון, זה מעניין, אולי משהו חדש. ואז הבנתי שהקבוצה הזאת היא כלכלית. בסופו של דבר, הם הקימו גם את הבית ספר של הג'ולט.
כן.
אז לא ידעתי, לא חשבתי ככה לפני, אמרתי, קבוצות, קהילות, זה, אתה יודע, בשביל הקהילה. קראתי את הקטע, ואמרתי, אני אקים קבוצה. הייתה בחורה בשם יהודית אוביץ, אתה מכיר אותה?
לא.
בוחרת חרדית, שהייתה כל היום מדברת בלייבים. שלום, אני, הייתי שחק כזה, הייתי רואה את זה. אני יהודית אוביץ, אני מאוד יצא את זה, היום היא כבר לא עושה את זה דרך אגב, התחתנה וזה. ואז פניתי אליה, אני אמרתי, יהודית, מה נשמע? הוא עושה, אני עוקבת אחריך וזה, אתה ראיתי מפרסם דברים בפרופיל האישי. אמרתי, בואי נקים קהילה. הוא עושה לי, יאללה. הוא עושה, תעזרי לי, הוא עושה לי, יאללה. היא עושה לי, איך נקרא לה? אני עושה לי, יש לי שם, החשדניסטים. עושה לי, מה זה חשדניסטי? אמרתי לה, יש מלכון של אסי וגורי, מה, אתה חשדניסט? אני לא מכיר את זה. אתה מדריך, מדריך, מדריך על ה...
מה, אני חשדניסט? לא חשדתי.
לא חשדתי, לא חשדתי. אמרתי, נקרא לזה החשדניסטים, ומה שאנחנו נעשה, אנחנו הולכים לראיין עכשיו בחור בשם דמיין מיכאלי, אתה מכיר אותו מבסלר מאסטרים, קורסים של אמזון, ואנחנו בעצם אלו שנגלה את כל הקורסים הטובים ברשת. זה מה שאנחנו נעשה.
אוקיי, אוקיי. כל הנוכל. אז זה הרעיון המקורי להיות...
כן, 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 הרעיון המקורי. אנחנו נראה את כל הקורסים, ואנחנו נגיד אם זה טוב או לא טוב. אתה יכול להישאר מצחיק היום?
ממש.
אז עשינו את הרעיון הראשון, התכוננו הרבה, היא הביאה את רוב הקהל, כי הייתה כל הזמן פעילה וזה, והגיעו כבר לקבוצה איזה 200 איש, להתחלה לא יודעת אם זה הרבה, קצת לא היה לי מושג. היה רעיון טוב, מאוד איכותי, התכוננתי אליו שבוע, כי זה פעם שנה שהראיינתי מישהו בלייב.
אוקיי.
ואז בסוף הקורס, בסוף השידור אמרנו, טוב, תבינו את הקורס, ואנחנו נראה אם זה טוב או לא טוב. הוא עושה, אחרי שכבר נגמר השידור, אני לא מביא ככה את הקורס שלי לכל אחד. עושה, אבל זה התוכנית.
מה הוא אמר?
הוא אמר לי, לא.
מה הוא גנוב, אבל מה הוא חשב שיקרה בסוף? הרי איך אתה יכול להמליץ?
לא אמרתי לו את זה. לא אמרתי לו שאנחנו ניקח את הקורס.
זה נשמע לי אובייס היום.
אתה צוחק.
אני גם לא ממליץ על קורסים אם אני לא עובר עליהם.
אז תקשיב, אז הוא עובר, מה אני קשור למה? זה מה אני קשור למה? זה אין לי מה לעשות בחיים. לא יודע למה חשבתי לעצמי אז. היה לי עסק, כאילו, היה לי את האפליקציות. אמרתי לו, אני אעשה משהו חדש. אבל הכי מצחיק, שלפני שבוע פניתי אליו, אמרתי, תקשיב, אתה זוכר את הלייב שעשינו לפני שנתיים? מסתבר שגם עליי וגם הכתבה שעשיתי כל כך השקעתי, שזה מקום שני בגוגל אחרי בסלר.
וואלה.
בוא נעשה אפיליאט. אז אחרי כן, אז אני אמור לשים לו לינק אפיליאט, ובעצם יש מצב שאני אריך מזה כמה אלפי שקלים בחודש.
תכלס אם זה כבר מקודם שם ב-SEO?
לא ידעתי. נכנסתי לאיזה תוכנה שקניתי של SEO, ואתה אומר, ראיתי שמהמילות מפתח שזה מושך, אני בעצם מקום שני.
וואו.
כן. זה סגר, מאז בחשדניסטים היה רעיונות, ונהייתה קהילה של יזמים מכל מיני תחומים.
נכון.
ואני התחלתי להיות יותר כזה במקום לחקור קורסים, אלא באמת לתת ערך של שיווק. אני אז לא ידעתי שיווק בכלל, דרך אגב, שלפני שנתיים.
למרות שאתה עושה את ה... ידעת שיווק של אפליקציה?
אפליקציה, כאילו? שונה לגמרי.
איך עושים שיווק באפליקציות?
די דומה ל-SEO, מכיר SEO?
כן.
ASO, נקרא, App Store Optimization.
אוקיי, שכאילו מילות מפתח וכל זה?
כן. תחום שהוא די דומה ל-SEO, יותר שונה קצת, אין כמעט מידע ברשת, כמעט כלום, תחום חדש, כמה, 5-7 שנים, אני הייתי בין הראשונים כאילו בעולם שהיו עושים את זה, חבר'ה שהתחילו איתי, יש להם חברות במיליונים, פשוט אני אף פעם לא הייתי על זה בטירוף, הייתי עושה אפליקציות, לא שירותים, זהו, והיום אני עדיין מתמחה בזה, אני עדיין עושה שיחות ייעוץ לחברות, עבדתי עם שופיפיי עולמית, בתחום הזה, כן.
רגע, אז נניח שאני עכשיו רוצה ללמוד SAO?
ASO.
ASO. איך אני עושה את זה? איך אני מתחיל?
אתה לא, אפילו בלי לדעת, אמרים להנחתה. היום אני הולך בסוף הכנס להשיק כאילו את הרשמה המוקדמת, למרות שעוד אין שום דבר מוכן, כי לא תיאמתי את הכנס בכוונה לרשמה.
נכון.
של אופציה כאילו בעצם ללמוד משהו אונליין. עכשיו, מה שאני מאמין שצריך ללמוד להיות פרילנסר. אז אחד התחומים האלו היה רעיון עם בחורה בשם שרון, אולי ראית בקידום של הכנס. היא הייתה עובדת הראשונה הישראלית שלי. היא הולכת להיות אחראית, אולי אפילו לא יודעת על זה, היא הולכת להיות אחראית על הנישה הזאת, של בעצם אנשים יעברו את כל הפרוסס של להיות יזם, להיות עצמאי, שבכלל לא קשור למקצוע, זה קשור למיינדסט,
נכון.
אתה יודע, התנהלות, ניהול זמן, ואז זה יהיה כמו באוניברסיטה, יהיה התמחויות. אז יהיה התמחות ב-SO, יהיה התמחות בכתיבה, יהיה התמחות בפרסום בפייסבוק, כך הם יוכלו לעשות את זה. אם יש עוד אופציה לעשות את זה, אני לא מכיר אף אחד שמלמד את זה בארץ. בחול תחפשו, ASO.
אז כאילו, אוקיי, אז קודם כל אני ממליץ, מי שככה מעניין אותו ללמוד על איך עושים כסף דרך הדיגיטל, טוליק אולי אחד האנשים הכי שמשקיעים במה שהוא עושה, אז באמת שווה, אבל אני כן רוצה שנייה להבין איך זה עובד הדבר הזה, כאילו איך למדת, כי SEO יש מלא קורסים.
נכון.
ASO?
אין.
אין.
אין, ניסו ותהיה.
ניסו ותהיה, אבל
כן,
אוקיי.
שיתוף ידע עם מפתחים אחרים, ניסו ותהיה.
ולגייס לקוחות ראשונים?
לא היה לקוחות. הייתי עושה לעצמי שנתיים ראשונות. הייתי עושה...
כי בנית ואז שיווקת דבר
כן, של עצמך. כן, בנפילה הראשונה שלי הבנתי שאני צריך להזן עם לקוחות. הייתי היה לי שותף אז בזמנו. ניסינו, אמרנו, נעשה אייקונים, נעשה תמונות מסך. גם נעשה ASO. הגיג הראשון בפייבר ב-ASO, זה הייתי אני. הוא אמר לי, השותף שלי, זה לא יעבוד, מי יקנה ASO בפייבר?
אתה מכיר אותה? בדיעבד.
כל האנשים שאומרים לי, זה פשוט כבר מעצבן אותי. זה לא יעבוד.
אוי, הסיפור שלי עם אותו שותף לא נגמר טוב.
נשמע שזה בצדק.
כן, בצדק.
לא, אנשים עם מיינדסט שלילי, זה פשוט משפיע עליי. גם אתמול עלינו את המקרה הזה עם הקבוצה המגעילה הזאת.
אוי, זה המצחיק. שמו את הכנס שלנו בקבוצה של פירמידות, כי שמתי תמונה, תראה, מכל התמונות
דווקא... שלה, אני אספר את הסיפור, אבל טוליק שם תמונה שלו עם כזה...
במאומן.
בקמפיין ממומן עם בגד ים. ועכשיו מישהו כתב עוד פירמידה? עכשיו, הוא לא קרא בכלל על מה מדובר.
בגד ים? אני, אשתי והילד פשוט יושבים על ספה כזה באחד מנות
שלנו. כן, מי שמבין בשיווק, מבין שאותנטיות.
חייבים, חייבים.
אחד הדברים שהכי אנשים מעריכים בשיווק. ומישהו כתב, מה, עוד פירמידה? בכלל, לדעתי, הוא לא קרא בכלל על מה הכנס.
הוא לא קרא.
אני מדבר על שם סתם, בגלל שרואים אנשים שהם בבגד ים מפרסמים
כסף. ומדברים על כסף אונליין.
על כסף אונליין זה פירמידה, זה פשוט מטורף. זה גם, אני אומר, בעיניי, בסדר, לי לא, כאילו, מה זה הולך? זה הפריע לי, אני לא...
דני בבוקר שולח לי הודעה, תקשיב, אתה לא מבין, נשאר אותנו בזה. אני עושה לו, אחי, זה טוב.
טוליק התלהב. עכשיו, לי, א', באנרגיות, אני לא אוהב את האנרגיות האלה, אז מיד יצאתי מהקבוצה, כי בעיניי זו קבוצה מפגרת, אבל אנחנו עושים לה קצת פרסום עכשיו.
אנחנו לא אמרנו, זה קבוצה.
לא משנה, אז אני לא נגיד, טוב שלא אמרנו. בכל מקרה, אבל מה שכאילו יותר, אני לא אגיד מעצבן, כי זה לא מעצבן, זה יותר כאילו מבאס אותי, שאנשים באמת עם מיינדסט כזה לא יכולים לעשות כלום. לא יכולים באמת להתקדם לשום דבר אחר, למעט מה שהם מכירים כסחירים או כלא יודע מה, ולא מבינים שיש עולם שלם בחוץ של מקצועות שהם נולדים, בזמן שאנחנו מדברים נולד מקצוע כנראה, ואם כל דבר שנחשוב זה יהיה פירמידה וכו', אז כאילו אי אפשר לעשות כלום, בסדר, צריך לבחון כל דבר, ובאמת יש אנשים שנכוו מהפירמידות, אבל חברים, כאילו לא כל הזדמנות זה פירמידה, אל תחיו בסרט.
אני אגיד לכם משהו על זה, אני קודם כל שאלו אותי, הרבה מהקבוצה כתבו שם, בטח גם אתה ראיתם, אתה כתבת והרבה מהקבוצה, כאילו אמרו לא, הפעם טעיתם וזה.
נכון, אני גם כתבתי.
אנשים שם מבזבזים את זמנם בירדוף אחרי כל מיני דברים, עזבו שיש כל מיני נוכלויות, יש את זה בכל תחום. נדלן, כאילו, ואז הם מנסים להוכיח לעצמם שאין שום דבר. הם בעצם מנסים להוכיח שהכל זה פירמידה, לכן הם לא הצליחו. רובם זה אנשים שבעצם ניסו ולא הצליחו, או מישהו עקץ אותם, ואז הם בעצם קשה להם. דיברתי עם אחד כזה פעם אחת, שהיה לי, או אחד שמאש התקיף אותי. סתם. אני לא כועס בכלל עליהם, זה פשוט... בסה, כאילו, להם.
לגמרי, לגמרי. עכשיו, לי, כאילו, אנשים כאלה, גם בחיים האישיים שלי, אני מעדיף לא, כאילו, לנתק איתם מגע, פחות לדבר איתם. אני לא מחפש את האלה שמפרגנים לי כל הזמן, אני דווקא אוהב ביקורת. אבל אנשים שהם מיינדסט בעייתי, זה פשוט, לא כיף לי. זה לא כיף לי.
כי נאספו שם המון אנשים בעלי אותו מיינדסט בעייתי, אז זה יוצר כאילו הם ביחד, אז זה כאילו נראה, נכון, או, כולם
בהגיוני, אתה מבין? זה הזכיר לי כמו, אתה יודע, שאתה מגיע לבית אבות וכולם מתלוננים. ככה, חבורת רחלנים שהם פשוט מתלוננים כל היום.
כן, לגמרי.
טוב, בנושא אחר, הפודקאסט שלנו מתעסק גם ביזמות, גם בהשקעות וגם בפיננסים. וזכור לי שגם בקבוצה ובכלל היה לך כל מיני רעיונות והשקעות בתחומים שהם קצת ריסקים. ביטקוין, הבוט הזה של המסחר.
אני אדבר על זה.
מה היה עוד משהו שעשית רעיון עם... גם כן, לגבי הבוט במסחר, אז אני אשמח לשמוע ככה על השקעות מפוקפקות שעשית ודברים שהם... לא מפוקפק, כאילו לא שאתה מפוקפק, אלא שההשקעה עצמה היא בעייתית, מסוכנת.
קודם כל, מי שמבין, אין בעיה לעשות השקעות מסוכנות. אם אני מבין מה אני עושה, ואני עושה השקעה מסוכנת, אני אגיד סתם דוגמה, נכנסתי לפירמידה אמיתית של קריפטו, היו כאלו בקריפטו.
כן.
אם נכנסתי אליה ואני מודע שזה פירמידה ואני צריך לדעת לצאת בזמן, אין בזה בעיה מבחינתי. אתה מבין, היה כל מיני ביט-קונקט, אני לא יודע אם אתה מכיר.
לא הייתי
פירמידות שם. לגמרי, 3-2% ביום ריבית.
וואו.
וואו. הרווחתי דרך אגב, יצאתי בזמן, אבל הייתי מודע שזה פירמידה. מה קורה רוב אנשים? הם נכנסים, מכניסים עוד כסף, כי הם בטוחים שזה כל הזמן, ואז מכניסים את החברים שלהם והכל. אני לא נכנסתי אף אחד, סתם שמתי. שמתי איזה $100, דרך אגב, לא יותר. חבר ראה את זה, הכניס $1,000, אני תגיד, מה, שוגע? הוא אומר לי, לא, אנחנו נעשה שם הכסף. נשבע לך, ואז הרווחתי גם עליו אחוזים. הוא הכניס גם את חבר שלו, בסוף הכל קרס. לא משנה. עכשיו, ההשקעה שעשיתי, האמת שינתה לי, הרווחתי על זה 50-60% על קרן השתלמות שלי השנה, אני אתן איזה טיפ לאנשים, יש פה בטח כאלה שומעים את זה.
על הקרן השתלמות?
הרווחתי, עשיתי השנה תשואה על הקרן השתלמות, 50-60%.
מה, מינוף כאילו?
שנייה. Okay. אחרי שכבר היה ב-140%. איך עשיתי את זה? היה לי פודקאסט, היה לי רעיון עם אורה אריאל, האופטימית, אתה מכיר אותה, נכון?
כן.
ואז היא סיפרה שיש דבר כזה בקרן השתלמות, נקרא IRA.
נכון.
יש זה גם מיטב דש כרגע. אז התחלתי לחפור על זה, ואמרתי לאשתי, תקשיב, הביטקוין ירד עכשיו מ-20,000 ל-4,000. אני חייב לקנות ביטקוין, זה יעלה. אני מכיר מה הולך מאחורי הקלעים, יש אפילו לקוחות עם אפליקציות בתחום, זה יעלה. היא עושה, אתה לא משקיע בדבר הזה, זה ביטקוין. אני עושה, תקשיבי, יש לי רעיון, אני אשקיע את הקרן השתלמות, לא מרגישים. כסף לא שלי.
ברור שזה כסף שלך.
זה לא משנה, הוא לא שלי כרגע בבנק. לקחתי את הקרן השתלמות, הפכתי את ה-IRA, היה לי שם איזה 70,000 שקל.
כן.
שמתי חצי בערך על הביטקוין. על הביטקוין עלה תוך 3 חודשים מ-4,000 ל-13,000. חוץ מזה השקעתי בעוד מניות, שופיפיי עלתה באיזה 100% בתקופה הזאת, כמה מניות גם הפסדתי, הפסדתי גם בקנאביס, פייבר, אפוורק, אין לי מושג איך להשקיע. השקעתי בדברים שאני מכיר, ואני יודע שיש עתיד לאפוורק ופייבר, ברור לי שהעולם של האונליין צומח. גם עכשיו שהם ירדו באיזה 20%, אני לא מושך. ברור לי שזה יצמח, הן המובילות בתחום, ביפר, אין מישהו שמאיים עליהם כרגע אפילו. והשקעתי בדברים שאני מאמין בהם, בעוד כמה דברים, פייסבוק גם השקעתי. זה מה שעשיתי, הפכתי את הקרן השתלמות ל-IRA. עכשיו לדעתי, כל מי שיש לו מושג בהשקעות, צריך לדעת לנהל את הכסף שלו לבד. לי עדיין מושג בהשקעות, אני קצת לומד על זה, גם הקורס שלך למדתי קצת. הפסקתי בפרק 5 כי הייתי במנימר, אבל אני צריך לקחת את זה. זה טיפ, ביטקוין, לשים לב שהוא יורד עולה. אני די מאמין שהקריפטו, אני לא יודע כמה אתה מבין בקריפטו.
אני לא מאמין בקריפטו.
לא מאמין. מאמין מאוד, אני חושב שברגע שתהיה מלחמת עולם או משהו קרוב לזה, הקריפטו יקפוץ לשמיים שאי אפשר לתאר. ותהיה מלחמת עולם מתישהו.
אתה צופה שזה יקרה?
בטח.
וואה, איזה נבואות זעם.
לא זעם, זה סטטיסטית, קורה.
רגע, והבוט, בוט מסחר. אני כאילו חייב להגיד ככה, דעה יותר, מהצד שלי, אני אגיד אפילו טיפה יותר אחראית, שמי ששומע אותנו, חברים, לא להשקיע ישר בביטקוין ולא להשקיע בבוטים למיניהם, תבדקו, תבחנו את זה. אתם מוזמנים גם כמובן לשאול בקבוצה שלי, של מתקדמים כלכלית או של טוליק של החשדניסטים, כדי להבין לעומק מה באמת קורה שם בדבר הזה, כי לא כל הזדמנות במרכאות היא צריך לקפוץ עליה.
ממש לא, דרך כלל יכלתי גם להפסיד. כאילו, שיהיה ברור.
נכון.
אבל זה סיכון שאני לוקח עם כסף שיש לי להפסיד, אתה מבין? כן. ואני מודע לסיכונים, וגם הייתי מפסיד, לא הייתי עסוב.
כי היית מודע לזה, רוב האנשים שהם, נכון, רוב האנשים שהם זה, הם אנשים, אתה יודע, זה כמו אלה שהולכים ללוטו כל הזמן. ומסתכלים רק על הפוטנציאל רווח, כביכול, ולא על ה-95% של המפסידים.
נכון, מסכים.
אוקיי. בוט למסחר. אנחנו כבר, בוט, סליחה, נכון, בוט.
בוט למסחר. האמת, זה אני חייב די להזיר אפילו. אמרתי, אני אעשה ניסוי, כי היה לי מלא פוסטים בקבוצה על בוטים למסחר, בקריפטו, במתח, אתה יודע, אתה מכיר את זה?
אני לא מאשר את הפוסטים האלה אצלי.
אז אני אשרתי. אני אשר כדי חגול לא מאשר כאלו פוסטים בכלל. ועציתי לעשות ניסוי, אמרתי, אני אשים $1,000 כן. בשתי בוטים, בוא נראה מה יקרה אחרי שנה. ואז הגיע לי בחור בשם אורן, שעשיתי את הרעיון, הוא היה לו כזה בוט פעם שהוא בנה, היה לוקח לקוחות, אומר לי, תקשיב, אחי, כל זה שהשוק יציב, הכל סבבה. בוט שעובד טוב, זה בעצם סוחר אוטומטי, זה לא איזה... זה פשוט צריך לדעת לבנות דבר כזה.
כן.
הכל טוב. עובד על מינופים מאוד גבוהים.
נכון.
ברגע שהשוק יורד, כל הכסף יכול להיעלם.
להימחק. התיק יכול להימחק.
התיק יכול להימחק. עכשיו, תמיד יש נפילות של השוק. אתה לא יודע מתי זה יבוא.
נכון.
אז כן, אתה עושה 20% בחודש, 15% בחודש, תלוי בסיכון, כן? אבל זה... בום, הכל יכול להיעלם, תוך שנייה. בוא נגיד, התמדה בתחום הזה יפסד בטוח. זה לגבי בוטים.
טוב, אז גם את זה הצלחנו לתפור. אז יש לי שתי שאלות אחרונות.
יאללה.
שאלה שהיא ממש ממש כללית, וזה בעקבות מחאת שולמן למיניהם. וכל הזה. עכשיו, השאלה היא ככה, למה זה קשה להיות עצמאי בישראל, ואיך אפשר שזה יהיה יותר קל?
קודם כל, אני אגיד לך את האמת, לי לא קשה להיות עצמאי. אני יודע שהמיסים גבוהים, אני גר בנערי, סתם, בנערי יש...
הטבות מס.
הטבות מס. המיסים פה הם מאוד גבוהים, ברגע שאתה מגיע למדרגות מס גבוהות, 50% הולך למדינה, למזלנו, העובדי אונליין, עדיין המדינה לא הגיעה אלינו במלא מיסים. אין לנו מס לעבוד מהבית. הם יעשו את זה בעתיד.
אני לא בטוח, כאילו לא, אמרת לי את זה פעם, אני לא, כאילו, לא בטוח שזה מה שהולך לקרות.
לא יודע, אבל אין לנו, כאילו חוץ למיסים גבוהים,
יש את המס הכנסה.
מס הכנסה, אני לא משנה מס הכנסה, אז זה 18,000 שקל.
נכון, בגלל...
בגלל זה, אז יש לי את ההפרש. אני מגיע לסכומים מאוד מאוד גבוהים, אז אין מה לעשות, בשלם מס.
משלמים, כן.
יש אופציות לעשות, אתה יכול לעזוב את הארץ, לעשות ניתוק תושבות. זו אופציה שהרבה עצמאים עושים אותה בתחום שלנו, של אונליין.
נכון.
אנחנו גם חשבנו על זה, חושבים על זה, יכול להיות שנעשה את זה. אבל אני חושב על אני שולמן את האמת, שזה באמת עניין של, אני מאוד תומך בזה דרך אגב, כי זה עניין פוליטי. זה לא שדופקים את העצמאים. אף אחד לא דופק את עצמאים, פשוט יש לסחירים פריבילגיות.
נכון.
כאילו כל מיני איגודים. אף אחד לא דופק. מה נשאר בסוף? שמי משלם את זה? עצמאים? יש דברים עזועים לגמרי בקדע שעצמאים, אתה חולה או משהו, אין לך שום כאילו ביטוח,
כלום.
חוץ מפרטי, ואז זה רק פרטי, אם אתה אובדן כושר עבודה, אם אתה סתם חולה.
נכון. גם שם יש כל מיני דברים ש... אם אתה לא מגדיר את עצמך בסיווג הנכון, אתם יכולים פתאום, הביטוח ששילמת עליו כל השנים לא יבטח אותך למעשה.
אני חושב על עצמי. אני ביטחתי עצמי בתור עובד אונליין או יזם, כאילו. רק אם אין לי ידיים או...
נכון, שזה גם בעייתי. חשבת על זה פעם, אם תשבר לי היד יום אחד, מה אני אעשה? רוב הדברים שלי זה, אתה יודע, מול מחשב.
אבל עם כל זה, אין כמו להיות עצמאי, ומישהו יזם, ואין כמו להיות עצמאי. אין כמו הקטע הזה שאתה יכול להחליט, במיוחד בתור יזם אונליין, איפה להיות, עם מי לעבוד, מה לעבוד. אני לא, אני, הפחד הכי גדול שלי, אני לא רואה שזה קורה, כי פשוט יש לי המון ידע היום שאני יכול למכור אותו בכסף.
כן.
אבל בוא נגיד, הפחד הכי גדול שלי זה להיות, לחזור איכשהו בסיטואציה מסוימת להיות שכיר.
וואו. כן. זה הפחד?
בטח.
מדהים.
אבל, אז... זה, לא, אבל זה לא אמור לקרות. יש לי מספיק ידע היום למכור אותו. גם אם אני, כל העסקים שלי פלו, עדיין אני אוכל למכור ידע בתור פרילנסר.
אז כאילו, אם אני מנסה לסכם את מה שאתה אומר, אתה אומר, חבר'ה שולמנים, תעברו להיות אונליין, תתחילו לעשות דברים יותר באונליין, כדי שיהיה לכם יותר קל.
אני מכיר את הקבוצה, 80% שם זה פשוט אנשים שלא יודעים לנהל עסק.
אגב, אני גם משם את עתי, סתם שתדע. אבל... בגלל, אגב, אותו, בגלל אותו עיקרון של, של מיינדסט בעייתי, אבל... אבל אוקיי, לא יודעים לנהל עסק באיזה מובן?
לא יודעים לנהל להיות בעלי עסקים, כאילו, מתלוננים בכלל דברים לא קשורים. יש מע"מ גבוה. כאילו, מע"מ זה לא גבוה בארץ. מע"מ בארץ הוא די ממוצע לכל העולם. מע"מ בכלל זה לא כסף שלך, זה כסף שאתה פשוט מעביר אותו. זה יכול להיות באופן אוטומטי גם דרך אגב לגבות אותו.
כן.
דברים לא קשורים, לא יודע. העובד שלי טבע את הזכויות שלו.
לא יודע.
מה הוא רוצה? למה אני צריך לשלם לו פיצויים? זה חוק. כאילו, הבנת.
אז אם... ככה טיפ אחד לעצמאים שרוצים להפוך את העסק שלהם ליותר פשוט שיהיה להם יותר קל, מה היית אומר להם?
קודם כל, אני חושב שהקטע של החשבונאות, אתה הולך גם לזה לדבר קצת על מספרים, צריך להבין בזה, לא צריך לפחד מחשבונאות, אני פחדתי תקופה מכל עניין של חשבונאות, ולדעתי הפסדתי הרבה כסף בשנתיים השלוש הראשונות, היום יש לי רואה חשבון שמבין עניין ואז אני יכול להתייעץ איתו, קחו רואה חשבון, זה באמת טיפ שאני יכול להביא לכולם, לכל העצמאים. ראיתי פוסט, כמה שווה רואה חשבון בחודש? 300, 400, 500, 600. אז תסתכלו על זה ככה, תשלמו את המחיר גם הכי גבוה שאתם יכולים לשלם, לרואה חשבון ממש ממש טוב, הוא יחסוך לכם מלא מלא כסף.
נכון, נכון. יש לי רואה חשבון עכשיו שכל מיני קבלות שלא לא ידעתי שאפשר להוציא אותם, עליהם הוצאה מוכרת, גם על זה הוא...
גם מצליח. שלי. הוא אומר לי, שמע, יש המון דברים אפורים.
כן. כן, רק צריך לדעת לסווג את זה בצורה נכונה.
צריך לסווג את זה ולהסביר את זה, למה זה בעצם משמש את זה, כי זה הגיוני.
כן, של העסק, נכון. החבר'ה במס הכנסה שם קצת מיושנים, אז הם לא מכירים את כל הדברים.
יש המון דברים שהם גבולים, וזה בסדר, כאילו. זה לא איזה, אתה אמור, כאילו זה שלא תכניס את זה להוצאות, מס הכנסה לא יגיד לך כל הכבוד, אתה לא הכנסת, זה לא יקרה, נכון?
נכון. טוב, שאלה לפני האחרונה, כאילו, זה שאלה האחרונה, ואז יש עוד בקשה כאן.
טוב.
יש לך שיטה לסגירה של 100%. זה נשמע כמו משימה בלתי אפשרית, אבל אתה מצהיר עליה בכל מקום, אז אני אשמח להבין על רגל אחת כזה, מה זה אומר בדיוק? איך סוגרים לקוחות ב-100% סגירה?
אז קודם כל אני אגיד, זה קודם כל 100% סתם השם, כן? אין דבר
כזה 100%. כן, כן, ברור לי.
אבל יש מישהו שדיבר איתו גם בראיון, אחד ממורי האונליין לאנשי מכירות הטובים בארץ, הוא שמע את זה, אמר, וואו, אני מאמץ את זה לעסק שלי.
באמת?
לפני ימיים. כי הוא גם הולך לבוא לכנס היום. רואי מנדלבאום, מי שמכיר. השיטה עובד ככה. היום מה שעושים אנשי מכירות, כאילו, פרילנסרים, נגיד אתה, סתם דוגמה, יש לך לקוח, אתה מתקשר אליו, איך אתה מדבר איתו?
אני שואל אותו, למה ביקשת ממני להתקשר אליך?
איך אתה מדבר איתו? בדרך כלל זה מכשיר טלפון.
כן.
נכון?
נכון.
איך אני מדבר עם אנשים, שמת לב?
בזום?
יפה.
עם הכוכבים. אוקיי.
אני עושה ככה. קודם כל, אני שולח הודעה, נגיד, מגיע ליד, אני שולח לו הודעה, אה, מה נשמע? הוא מתקשר, לא משנה מה. מדבר איתו דקה שתיים, ואז הוא אומר, תקשיב, בוא נקבע שיחה מסודרת, שנוכל לדבר נורמלי, וגם אני אראה לך מה, איך ולמה, תבחר מה אתה מעדיף. ואני שולח לו לינק של קלנדרי, זה כזה לינק לקבוע פגישה. הוא קובע מתי שנוח לו פגישה. קודם כל, לא מתחיל, מתי, כן, לא, אתה. הוא קובע מתי שנוח לו פגישה, מתי שאצלי פנוי. ואז אנחנו באים לפגישה, אני אומר לו, הפגישה היא בזום או בסקייפ, שבעצם אנחנו רואים אחד את השני, שאני יכול בעצם לדבר איתו, גם לדבר איתו וגם לשדר לו ויזואלית. אוקיי? קודם כל בזום יש לי כזה רקע מגניב של זה, אתה יודע, של חלל. הוא מגניב, אני אעשה לו, כן, זה חלל, זה צחוקים, אנחנו כבר חברים. ואז אני מסביר לו, תקשיב, בוא נשתף מסך. תראה מה אתה מקבל. עכשיו, באפליקציות, יש לי גם אפליקציות שלי. אנשים רואים את המספרים.
כן.
בא אליי מי שרוצה לקדם אפליקציה, לא את המספרים שלי. אני עושה את זה כאילו.
כאילו בטעות כזה.
כאילו בטעות, אוי אוי אוי, זה קצת ירד, זה ירד מ-20 ל-15. ואז אחרי זה נושא לו, אז מה רצית? הוא בשוק.
כן.
ואומר, זה אני סולן בעיה. זה ככה וככה וככה, אנחנו נתחיל כנראה שבוע הבא, אם אפשר. אני אף פעם לא במצב שתמיד, כאילו הוא צריך לדוף אחריי, זה מאוד חשוב. שוב, דברים שלומדים אותם.
כן, זה מה שנקרא social proof, אבל hardcore כזה.
כן, אני ממש. כאילו, קודם כל אני זורק אליו את ה-social proof שהוא כבר חם, ואז אני אומר לו, חכה, אני קצת צריך לבדוק, אם יכולים את השבוע הבא להתחיל. בעיקרון זה המחיר, אתה יכול גם עברה בנקאית, גם פייפל, מה שאתה מעדיף. כל שאני מעט את הדברים שהוא צריך, בחיים אני לא מוכר מה שהוא לא צריך, ובגלל זה גם לפעמים אנשים מאוד מעריכים.
ברור.
וזהו, ואז הכל באינטראקציה כאילו של מצלמה, של שיתוף מסך. זה כאילו באת לו למשרד ואתה מראה לו, פותח לו את השולחן עם כל מה שיש לך.
לא מסתכל כלום.
וזה קונה. אנשים קונים משתי סיבות, וזה דבר אחרון. הם קונים מישהו שהוא מקצועי, הם רואים שאני מקצועי, והם קונים מישהו שהוא אמין ואפשר לעבוד איתו. המחיר זה הפקטור השני. הם רוצים סך הכל לפתור בעיה. לפתור בעיה ולדעת שזה בנם שיפתור את הבעיה וגם יהיה אמין. מחיר זה מאוד מאוד גמיש. ברור שיש תקציב, כן?
כן.
אבל התקציב הוא גמיש. מי שקצת מבין מחירות, תקציב מאוד גמיש, וכן, יש מישהו שיגיד לו, שמה, זה מעבר לתקציב שלי לגמרי. הוא גם יגיד את המילה לגמרי. ואז זה באמת מעבר לתקציב שלו. ואז אתם יכולים להתאים למשהו אחר.
נכון.
זהו.
אז, אגב, שזה מאוד מתחבר לגישה שלי למחירות, של קודם כל לדברר את המסר, את התוצאה, סליחה, הרצויה מבחינת הלקוח, שאתה ממש מראה לו את התוצאה, איך אתה עושה את זה. אז זה גם כאילו שילוב של social proof, אבל עם איזושהי תוצאה שהלקוח גם ככה מחפש וגם ככה צריך.
לגמרי.
אז תהליך הסגירה הוא יותר, יותר יעיל. אוקיי, עכשיו הבקשה.
כן.
אני אוהב לסכם, מי שלא יודע, יש לי גם רעיונות ביוטיוב שאני עושה, אז אני אוהב לסכם עם ככה איזשהו טיפ שהמרואיינים נותנים. והייתי, בהקשר הזה יש לך מלא דברים, כאילו מלא טיפים, אתה יודע, הרצאה של, שיחה של 40 דקות, וכאילו מלא מלא דברים שאני חושב שמאוד מאוד חשובים לדעת, אבל אם יש משהו אחד לבן אדם שהוא רק בתחילת הדרך בתור יזם, אפילו הוא לפני תחילת הדרך, הוא כאילו שהוא הבין שהעולם צועד לדיגיטל והוא רוצה לעשות משהו ולפתוח עסק דיגיטלי, או ממש בחודשים הראשונים של הביזנס, יכול להיות שהוא כבר עוסק פטור כזה, מה הדבר הכי חשוב מבחינתך?
טוב, יש לי בהרצאה שלי היום הרבה דברים חשובים, אני שנייה אגיד מה הכי חשוב לדעתי. הכי חשוב זה להאמין שזה אתה מסוגל, כאילו, להאמין שזה אפשרי. אם אין את האמונה שזה אפשרי להגיע לזה, בעצם אנחנו קובעים לעצמנו אנחנו מגיעים. הכנס הזה שאנחנו עושים היום.
כן.
התחלנו אותו לפני שבועיים. אמיתי, דני אמר, שמע, בוא, דני היה הגיוני. הוא אמר, יש שתי עולמות. גם העולם של המאה וקצת, זה סבבה, זה עסק, נכון?
נכון.
אמרתי, לא, לא, אני הולך על ה-200. ואנחנו לא, אנחנו די קרוב, יש כאילו כמה כרטיסים אחרונים דרך אגב, וזהו, ואנחנו הגענו למטרה פלוס מינוס, נכון. שזה מטורף.
מטורף לגמרי.
עכשיו דיברו איתי אנשים, אמרו לי, אנשים, אנחנו ממלאים 3 חודשים במאומן כנס. אנחנו הוצאנו מאומן, אתה לא יודע אפילו, לא ראית את זה, $200.
זהו?
זהו.
וואו.
זה הכל אורגני. אני, אתה, דוד, וכל מי שעזר לנו בקהילה, הכל אורגני, מילינו כנס כמעט של 200 איש. זה מטורף. למה? כי האמנתי, וראית איך האמנתי.
נכון. היית...
הייתי על זה בטירוף. ואמרתי, אני לא מוותר. עכשיו אם אתם תהיו כאלו, שוב, יש עוד דברים, כן?
כן.
תיקחו משהו אחד שאתם יודעים שאתם רוצים לעשות אותו ויש לכם פאשן אליו, אז זה יבוא גם לבד. ולכו למטרה, אל תוותרו, תראו, אתם תדעו שזה זה דרך אגב, תמיד, מרגישים את זה, ותאמינו שזה אפשרי, זה נשמע מאוד קלישה, אבל זה נכון.
נכון.
ואתם תגיעו בסופו של דבר למטרה שלכם, אתם תזוזו ימינה שמאלה, אבל זה לא משנה. בסופו של דבר תמשיכו ללכת לכיוון המטרה ואתם תגיעו אליה, רוב האנשים הם לא מסוגלים לעשות את זה, לכן הם לא מצליחים.
מדהים. טוב, טוליק, שמחתי לדבר ותודה על הזמן.
תודה רבה.
ביי ביי.
ביי.